אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חתוכה וחסן. טוב, חמישי שמח. אתם על חתוכה וחסן בכאן תרבות, איתי אתן חסן והרכב המנצח שלנו חן עוז.
היא חזרה אלינו, הייתה בחופשה ברומא. חזרה אלינו, ישר מהקוליסאו, מה שנקרא.
ונדב אלפרין, האברך, האורך האברך, אב בתורה ארך בשנים.
כן.
אז חמישי שמח, כמו שאמרנו, אנחנו עדיין בקמפיין למצוא ברכה ליום חמישי, אבל אולי כדאי שנפתח במסר לאומה, בהבהרה לאומה, הודעה חשובה לאומה. עכשיו זה חתוכה מדבר.
כן, יש עניין פה.
יש פה עניין, יש עניין.
אנשים כותבים לי.
כי חושבים שאתה זה אני, וגם אליי פונים כשחושבים שזה אתה. אתה יודע, אני זוכר פעם ראשונה, אמרו לי את זה, מישהו אמר לי, אתה יודע, אני שומע חתוכה וחסן, אמר לו, כן, אמר לי, למה אתה מדבר כל הזמן ומפריע לחבר שלך לדבר? אמרתי לו, לא התבלבל.
לא, דווקא במקרה הזה הוא לא התבלבל.
ואז קלטתי שאנשים...
דווקא במקרה הזה הוא לא התבלבל. אני יכול לתת מקרים הרבה יותר מובהקים לזה שאנשים מתבלבלים. שבוע שעבר כתב לי מישהו שהוא מאוד כאב והזדהה על הסיפור עם המפגש עם השוטר בירושלים, רק שלא סיפרתי בסוף איך זה הסתיים.
שאני לא סיפר, כן, כשאתה, הוא חשב שאתה זה אני, כן. למרות שבכללי גם אתה יכול לקבל סיפורים כאלה, אבל ספציפית על התוכנית.
לא, בסדר, ספציפית אתה סיפרת את הסיפור.
כן, תשמע, טוב, אז אם מישהו ביקש, אתה יודע איך זה הסתיים, אני אגיד לך, האמת היא, זה היה כמו, זה היה כמו קומדיה כזאת, קומדיה של פרצופים, כי בסוף, אתה יודע, סיפרתי על זה שמישהו, שאתה אמר לי, יש הלך הרח של גרס, אמר לי, בוא תראה איך יש, הוא היה כל כך משוכנע, אני לא הבנתי מאיפה מאיפה הביטחון, ובסוף הוא לא מצא כלום, כן, והוא היה כזה, היה לו פרצוף מאוכזב, אני הסתכלתי ואני בעצמי, אתה יודע, היה לי מוזר, בן אדם, מה אתה כל כך מאוכזב, עשית פה עבודת בילוש,
כמעט התבאסת בשבילו שלא היה עליך משהו, כדי שלא יתבאס כל כך.
כן, כן, כמעט אמרת לו, רגע, לא חיפשת לי פה. לא, אבל אתה יודע, כאילו, מה, עבדת על התיק הזה חודשים, מה אתה מתאכזב, כמה אתה... איזה חושרך יש לך? מה, עברת באקדמיה? אני לא יודע מה, אתה יודע, זה היה לי מוזר, אז ככה זה נגמר, שלחתי לביתי, אני אמרתי לו שלום. החלפנו פרטים, בוא נאמר ככה, כמו רכבים שנפגשים, החלפנו פרטים. אני תמיד מחליף פרטים. דרך אגב, אתה יודע שהיום שוטרים הרבה פעם הולכים עם מצלמות גוף, זה סוג של ניסוי כזה.
אנחנו נדבר על מצלמות באופן כללי.
נכון, פה יש לך מצלמות גוף, כן, אנחנו נקשור את זה אחרי זה.
מה זה מצלמות גוף בעצם? זה על הדש כזה, בחוצה כזה, חצי גובה?
כן, כן, כן. זה מדיום שוט.
כן, מדיום שוט.
וטוב, אנחנו, אתה יודע, אני חייב לומר, בבחירות האלה גורמות לי להזדקן מאוד, כי כל פעם עובר איזה עוד כנסת, ואתה, המיינד שלך לא מבין שלא, אתה יודע, שלא עברו 4 שנים, הוא מבחינתו, הוא צריך לתקן את הסטייה, אז הוא מזכין אותך ב4 שנים, אתה מבין? כל פעם שיש בחירות לכנסת, אנחנו מזדקנים באופן יחסי, בהתאם לממשלה, סליחה, 3 שנים, בהתאם לממשלה מוצאת.
לא, האמת ש4 שנים זה פיקציה. זאת אומרת, זה מושג כזה שנטמע אי שם. אני לא יודע מתי הייתה מערכת בחירות בהפרש של 4 שנים. אבל לא יודע, אני אגיד לך את האמת, סלח לי אם אני ככה מה שנקרא הורס את המסיבה, אבל מלכתחילה זה לא כל כך עניין אותי הבחירות האלה, וככל ש... זה הולך ומתקדם, זה פחות ופחות מעניין אותי, וזה הולך ונהיה גרוטסקי יותר ויותר. כן, אתה יודע, ומה שמצחיק הוא בעיניי יותר מהבחירות עצמם, זה התגובות לבחירות. אני שומע כל מיני, גם קולות של העם מצד אחד, וגם כל מיני אישים חשובים, מה שנקרא, מדברים על יום קשה לדמוקרטיה הישראלית, על זה שהגענו לתהום, על זה, אתה יודע, משתמשים בביטויים קשים. לא יודע, מה אני אגיד לך? לא מרגיש לי כמו משהו שאני הולך להזדהק כלפיו, אבל...
אבל זה פרסה, זה פרסה.
אני אומר דבר כזה, אתם צריכים לקחת אחריות. יש איזשהו מצב, כנראה הגענו לאיזשהו מצב במדינה של טקו. צריכים לקחת אחריות, לקחת...
מה אתה מציע?
לקבל החלטה, לקבל אחראה. אני מציע פנדלים.
אוקיי, פנדלים.
אתה יודע, עשו משחק, עשו הערכה. כן. הייתה הערכה. הגענו להערכה...
לא היה שער זהב בהערכה.
וגם... אין כבר שער זהב.
אין שער זהב, כן. אבל... לא היה שער, כן.
אבל עברו את הערכה ועדיין לא הצליחו להכריע. פנדלים. עשו פנדלים. אתה יודע, תשים את מיקי זוהר בשער צד אחד.
ליברמן בשער.
אתה אומר שוער ניטרלי.
שוער ניטרלי, ליברמן.
אוקיי, ליברמן בשער.
ליברמן הרי אומר, הטוב ינצח, אז הוא שיהיה השוער.
לא יודע אם הוא הטוב ינצח, יכול להיות שהוא יתפוס את זה, יכול להיות שיגידו שהוא לא ניטרלי.
השופט כמובן יהיה, נו, איך קוראים לו, מנדלבליט.
לא יודע, אתה ממנה פה מינויים שנראה לי שיהיו לאנשים.
אבל כדורגל, אתה אומר, מה אם לעשות בטל כזה, בטל ספוקן וורד?
זה גם אפשרות, אתה יודע, כמו
ב... רפקו, תעלו למעלה, אנחנו מקיזים פה דם, תקיזו דם, עד הסוף מישהו שם.
איך קראו לסרט הזה של אמינם? שהוא עשה בטלים של ראפ ככה.
80 מילימטר, לא?
80 מילימטר, אז אפשר לעשות להם איזה...
כן, תעשו בטל, תנו לנו...
8 מייל, כן. צריכים...
סרט אחר, לא נראה סרט עם ניקולס קייג'
נכון, יש משהו כזה אבל אתה יודע, לפחות שיעשו תחרות אם לא פנדלים, אז לפחות מי חורז יותר טוב או מי מעליב אחד את השני יותר טוב וזהו, זה גם ככה, זה המהות של מערכת הבחירות בישראל בסופו של דבר, מי מעליב אחד את השני יותר טוב
כן, אני חושב שהם הבינו את זה בהתחלה הייתה להם תחושה שאולי לא הולך לשם אז היו להם כל מיני יציאות כאלה, אתה יודע, גנץ אמר, אני החזרתי את עזה ליותר תקופת אבן
כן, תשמע, אני אומר את האמת, זה קצת הרגיש, לפחות בבחירות הראשונות.
כמו בטל, סוג של בטל ספוקן וורד כזה.
כן, אבל מעבר לעניין הזה, שזה כאילו גנץ היה אמור להיות אלטרנטיבה שלטונית, מרכז שמאל נגיד לזה, נקרא לזה ככה, וזה הרגיש כאילו הרבה יותר ימני מנתניהו, לפחות באיך שהוא הביא את עצמו בתחילת הדרך, אבל נראה לי שמתנו אותו, לא? אם אני קולט נכון את ה...
כן, אבל באמת, אתה יודע, אנחנו באמת מדברים על הכרעה, אני חושב שאנחנו צריכים להיות קונקרטיים לגבי הדבר הזה, אני חושב פנדלים אנחנו, אני זורם איתך, אני יודע, אני...
כן, אין צדק, אין עכשיו...
זה כבר לא עניין של כן, יש פה עניין של...
מישהו צריך לנצח, מישהו צריך לנצח, לקבל החלטה, להמשיך הלאה, עייפתם אותנו, אתה יודע, גם ככה, עזוב את ה... אתה יודע שאומרים, זה גירעון, זה כסף למדינה, שאין כסף למדינה, עזוב את זה, באמת עכשיו עזוב את זה. גם ככה הולכים להשתתף בבחירות האלה, כנראה באחוזי הצבעה הכי נמוכים שהיו אי פעם, ככל הנראה. גם ככה המדינה משותקת בכל כך הרבה נושאים חשובים בגלל שאין מדינה. אז אתה יודע, או שתיקחו החלטה ותכריעו, או שתלכו כולכם הביתה, ובואו נערבב את הקלפים מחדש. אני כבר לא יודע מה להגיד לך מהבחינה הזאת.
אני זורם איתך. אני אוהב את הרעיון, אתה יודע מה?
אתה יודע, כאילו, לא אתה ולא אתה, מה שנקרא.
אמרתי לך, אני מצביע על שחר חסון הפעם.
כן. תן לו אופציה.
אני אשים, כמו שסלח, אתה יודע, שבעיה בחירות במצרים, סלח, מוחמד סלח, קיבל מיליון קולות.
כן, הם עשו את זה כזה.
מיליון קולות, היה ספונטני.
מיליון קולות במצרים זה לא...
כן. טוב, תשמע, אנחנו כבר בדרך לכנסת ה-24, נראה לי, נכון? כבר, בזמן, לא יודע, הספירה כבר. 24 נראה לי, כן. לא? טוב, בתקווה שהפעם באמת יצא משהו מהקלף הזה, אנחנו נשמע קצת מוזיקה. אחלה חמישי.
בוא לפלסטינה.
בוא לא משעמם לפחות.
זה סיפור על חבר קרוב שנסע לברלין לעשות את זה בגדול. עזב את אמא, עזב את הלהקה. היה לו כל מה שאפשר לרצות, אבל הוא רצה את זה יותר בזול.
בוא לפלסטינה, מה אתה מחפש בברלין מקום? קח מטוס לאימא, כי אני וישראל מחכים בחור.
בוא לפלסטינה, מה אתה מחפש בברלין בקור? זה אביו פנחסוב, מועדון הקצב של אביו פנחסוב, יחד עם ישראל ברייט, הענק, יש לומר, אחד היוצרים האהובים עליי שפועלים בארץ, ולא מספיק מדוברים ומוערכים לטעמי לפחות, ישראל ברייט.
מסכים איתך בעניין?
אני צריך להרחיב עליו פעם, כי הוא באמת כזה, יוצר מאוד 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 מעניין עם... רוחב יריעה של יצירה שהיא, אתה יודע, אפשר לעשות עליו כמה תוכניות ברמה כזאת.
Fair enough, מסכים. מה קרה עם החבר בסוף? בא ברלין? מה?
לא יודע, זה הייתה קריאת הצעה.
שמע, אשת השנה...
תפוס מטוס לאימא, מה שנקרא.
כן, האמת היא שזה, אתה יודע, זה ממש בנקודה הכי מפתה, לא שום דבר כמו... אשת השנה של המגזין טיים, פעילת איכות הסביבה, גרטה טונברג. אמרתי את זה, נכון? המחמור היה רשום עם... קצת קשה לבטא את השם, כן? היא בת 16. אני חושב שגם זה, אם הבנתי נכון, גם הפעם... היא הכי צעירה שנבחרה אי פעם להיות אשת השנה של המגזין טיים, שכבר עורך את הבחירות האלה 96 שנים.
92 או 96? לא הבנתי אותך.
92 שנים. סליחה, okay. 92 שנים. והיא הצעירה ביותר שנבחרה אי פעם לככב כאשת או איש השנה. וזו פעילת איכות סביבה שהעולם מכיר בשנים האחרונות בעקבות המערכות
שלה. ממש בשנה האחרונה לדעתי היא הפכה להיות ויראלית עם הסרטון הזה באום, אם אני לא טועה.
המון, המון דברים. כן, היא מובילה איזשהו מאבק שקשור לאיכות הסביבה, לזה שאנחנו מזהמים את כדור הארץ, לזה שאנחנו מחלים אותו עד לכדי נקודה שכבר אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בסכנת הכחדה.
היא שוודית, נכון?
כן.
אתה יודע, אני, כשהיא הופיעה, אז אני אמרתי באיזשהו, היה לי איזה רגע עכשיו אישי, אני מדבר, שאמרתי, וואלה, ידעתי מה אני מרגיש כלפי הסקנדינבים האלה, ולא בכדי. אתה יודע, אני הייתי בנורווגיה לפני משהו כמו שנתיים וחצי, חזרתי משם עם רגשות מאוד מאוד קשים כלפי הנורווגים. אני הלכתי לשם באיזושהי מחשבה, הייתה לי איזו פנטזיה, עכשיו, אני לא יודע למה, כנראה היו דברים שבנו לי אותה, שאני הולך למדינה מאוד מאוד ירוקה, שהסקנדינבים הם מאוד בקטע של ירוק ואקולוגיה וטבעונות אפילו, ואני זוכר את ה... אתה יודע, כשהגענו לשם והלכתי למסעדות, אז עזוב את זה שכמעט ולא היו ירקות, כן? אתה אומר, אוקיי, מזג האוויר, אפשר להבין באיזשהו אופן, למרות שהיום אנחנו חיים בכזה עולם גלובלי שיש הכל בכל מקום, אבל בוא נניח שירקות קשה קצת בסקנדינביה, אבל אתה יודע, הם מאוד אימצו את הנימוסים האמריקאים, נימוסים מוגזמים, מה שנקרא, שמרוב שזה אובר נימוס, זה כבר לא מנומס. אתה מכיר את התחושה הזאת שמישהו מנומס איתך ברמה כמעט לא מנומסת?
כמעט אנטיפטית כזאת.
כן, זה ממש ברמה שכאילו מרוב שזה עשוי, זה לא מנומס. והמלצרים שם, הם אימצו את הנימוסים המוגזמים האלה, אבל ברגע שאמרתי להם שאני טבעוני, הם ממש עשו פרצוף של נגאל. וואו. זאת אומרת, כל המסכה הזאת אף עליהם מהפנים בשנייה אחת. זאת אומרת, הם, והיו כאלה שאמרו לי, מה? זאת אומרת, הם אפילו לא היו בטוחים שהם שמעו את המושג הזה אי פעם. ואני הלכתי במחשבה כאילו שאני הולך לגן עדן, לטבעונים, ואיזה מחשבה על מדינה אקולוגית. עזוב את זה אחר כך שהבנתי שהם ממשיכים את המסורת שלהם מאז ימי הוויקינגים וצדים לוויתנים ואוכלים לוויתנים
כחלק
מהעניין המסורתי שלהם.
שוחטים אותם על הים, אני חושב שזו אחת התמונות המזעזעות.
שבעיניי זה, אתה יודע, אפילו מעבר לעניין של טבעונות לרגע, ולמוסריות של אכילת חיות או לא, אני באמת מפריד במובן הזה של לוויתן, כי לוויתן אני אפילו לא תופס אותו כבעל חיים, זה משהו באמצע, אתה יודע, אתה... כשאתה רואה לוויתן פעם בחיים שלך, זה אירוע. يعني, אם תזכה בכלל לראות לוויתן, זה כמו איזה, כמו איזה מלאך שנמצא בממלכה הזאת הענקית של המים. אתה יודע, אני אומר עוד פעם, פעם היה לזה איזושהי הצדקה, אני יודע, ויקינגים, סקנדינביה, קור, חיפשו מה לאכול, בסדר, אתה יודע, אתה אומר, אנשים, האנושות עשתה דברים יותר גרועים כדי לשרוד. אבל רבק, כן. זה לא מסורת להמשיך.
כן, כן, וזה עדיין קורה, זה עדיין מזרזע, נכון. מעניין באמת, זה באמת איזושהי הפתעה, לא יודע למה באמת יש לנו בראש, כאילו המקומות...
לא יודע, לא יודע, זה ממש, הלכתי לשם עם מחשבה כזאת שאני הולך, או, אתה יודע, מה שנקרא, טוב.
האמת היא שאנחנו, לא יודע, מה שמעניין קודם כל מעבר גם למוצא שלה, זה כמובן הגיל הצעיר שלה, היא לא הגיבורה היחידה, אני חושב, הצעירה שהפציעה בשמי... המסכים שלנו, אחת אחרת למשל, זו אמא גונזלס. אמא גונזלס הייתה ניצולת טבח של, שקרה בארצות הברית, בבית הספר התיכון פארקלנד בפלורידה. נרצחו ונפצעו עשרות ילדים, ואמא גונזלס יחד עם כמה חברים שלה הפכו להיות תנועה שסוחפת המונים במחאה נגד מדיניות החזקת הנשק בארצות הברית. היא הפכה להיות הפנים, היא הפכה להיות גם כן הפנים,
שהיא גם נערה,
כן, היום בת 18-19, צעירה מאוד, הפכה להיות גם הפנים של המחאה. הם גם הצליחו לעשות באמת, הם הצליחו לזעזע המון. אני לא יודעת כמה זה השתנה, אני כן יודע שבוולמרט למשל, זה כמו שופרסל, כן, שלהם, הפסיקו למקור נשק, אוטומטי.
אני חושב מסוג מסוים, כן, זה אולי אוטומטי. אבל רגע, אתה דוהר פה ואתה נותן שמות, יש תמה לאייטם.
כן, 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 תכף נסביר. זה הצעירים, אתה יודע, פתאום צעירים מובילים דברים שלכאורה היו כל כך מובנים מאליהם, שאנשים מבוגרים יעשו את זה, זה לא קורה. אני אגיד לך מתי חשבתי על זה,
ראיתי... לא רק שזה לא קורה, במקרים מסוימים, כמו בעניין עם הנשק בארצות הברית, המבוגרים הם אלה שמטרפדים את ה... זאת אומרת, זה לא רק לא עושים, הם...
לא יכולים לעשות. אתה יודע מה, אתה צודק, לא יכולים לעשות, הם לא יכולים לעשות, הם כבר... וזה גם הסיפור של המקום שאנחנו נמצאים פה, שאנחנו כל כך נטמעים כבר. אבל אני אספר לך איך נזכרתי בזה, ואנחנו באמת ננסה להבין את הנקודה, כי זה באמת מקום, אתה יודע, לנסות להבין אותו, היה סרט על וודסטוק. פסטיבל וודסטוק האגדי, כן? אתה יודע, זה פסטיבל שנראה לי, היה אחד הגדולים והידועים בארצות הברית, באותה תקופה, ב-1969 היה פסטיבל, במדינת ניו יורק בארצות הברית, הוא נחשב כמובן פסטיבל הרוק המדובר אי פעם.
כן, יש לי תחושה, אבל,
סיבות,
יש לי
כן.
תחושה אבל שבין האיפים הם תמיד צוחקים בינם לבין עצמם על כאלה שמחשיבים את הוודסטוק ככה. זה נראה לי כזה נשמר בהיסטוריה בתור איזה פסטיבל ועשו לו רומנטיזציה כל כך חזקה כל כך הרבה שנים, שאני בטוח שהאיפים שהיו בעניינים של פסטיבלים אז מסתכלים עליו כמו, אתה יודע, באיזה... צחוק מהצד, כאילו שהיו פסטיבלים הרבה יותר מרשימים, בוא נגיד שלא התרחבו או לא קיבלו את... לא יודע, זה בתחושה שלי.
תשמע, יכול להיות שהיו עוד, אבל הוא לא ספק באמת היה
פסטיבל. אתה מכיר את הדברים האלה, אבל שיש איזה אירוע שאנחנו מאוד מכירים אותו, כאירוע מכונן בהיסטוריה של האנושות המודרנית, נקרא לזה ככה. ואז בסוף עושים על זה איזה סרט דוקומנטרי, ומראיינים אנשים שבאמת חיו באותה תקופה, והם תמיד אומרים... זה לקהל הרחב, מה שנקרא. אנחנו, אין לנו, אתה מכיר את ה...
אני יודע מה אתה מדבר, ספציפית אני כנראה לא מכיר מספיק.
אני תמיד חושד, כשלוקחים אירוע והופכים אותו לכזה משהו שמדברים עליו 200 שנה אחרי, צריך לומר, סך הכל פסטיבל של 3 ימים.
כן, כן. אני צריך להגיד, יכול להיות שהוא גם מסמל משהו. כשמשהו מסמל משהו, אז הוא הרבה פעמים הרבה יותר גדול ממשהו.
לא, זה בעיקר, זה נכון, זה בעיקר.
פסטיבל וודסטוק שהיה באמת 3 ימים, הגיעו לשם 400,000 צעירים, וכולם, אתה יודע, שעטו, היו פקקי ענק, משהו לא נתפס, אתה יודע, אף אחד לא ציפה לכמות כזאת, על המספר אין כמובן עוררין, ונוצרה בעלה. עכשיו, הבעלה בחלקה הגדול...
ציפו לחורבן בעצם.
ציפו לחורבן. ומי כמובן ציפה לחורבן? כמו סרט, אמרת, כמו סרט, אדם השריף והמושל, כולם ציפו שיהיה בלגן, כי זה...
לא רק זה, גם אפילו הבעלי האדמות שלא הסכימו... שלא הסכימו...
שבהתחלה הסכימו לתת לאנשי פסטיבל לחקור או לזכור מהם את השטח, ולאט לאט הם הבינו שהם התבדו. הם התבדו, זאת אומרת, היו 400,000 איש, זה המון, ובכל זאת, באופן כללי, הסדר נשמר, העזרה הדדית נשמרה, הם יצרו שם כמעט משק אוטונומי 3 ימים, כשנגמר האוכל, התושבים מהסביבה שלחו להם, כשמישהו נזקק לטיפול רפואי, נכנס לטריפ רע, אז מישהו עזר לו, ואחרי שהבחור יצא מהטריפ הרע, אז הבחור אמר לו, אוקיי, אני עכשיו עזרתי לך, כי קודם אני הייתי צריך את העזרה, עכשיו נכנס לפה מישהו חדש, אתה רואה? תהיה איתו אתה עד שהוא יצא משם. כל כך הרבה דוגמאות, תודה, לעזרה הדדית, ובעיקר סדר מופתי, הם באו לראות הופעות באמת בסופו של דבר. כל הנבואות זעם התבדו, כאילו, והיו נבואות זעם. יש פה שני דברים. קודם כל, הנבואות זעם האלה על חבר'ה צעירים שמחזיבים אותך באופן, באופן מפתיע, אם אתה זה שבעצם חשב ככה. אבל מה שמדהים זה גם שנבואות זעם כזאת לא נוצרת סתם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבאותם שנים, אתה יודע, ארצות הברית צערה מאוד, בין השאר גם בגלל מלחמת וייטנאם, שהתחילה ב-59, הסתיימה ב-75, דיברנו על זה לא מעט בתוכנית, כאוס מטורף, ארצות הברית נמצאת בכאוס מטורף, כשבוייטנאם מתחלפים נשיאים, המשמר הלאומי, הפדרלי הלאומי, יורה במפגינים באוניברסיטאות, ארצות הברית הייתה בכאוס, ומי שעשו את הכאוס הזה, צריך להגיד, אנשים בוגרים. וכשהם מסתכלים על הצעירים, הם כנראה מבקרים את עצמם בלי לשים לב. הם באים ואומרים, חבר'ה, הם יעשו פה בלגן. אתם מדברים על בלגן. אתם הפכתם את כל העולם לשדה קרב. הייתה פה כמעט מלחמת עולם שלישית. ואתם אומרים, הצעירים האלה יעשו בלגן, הצעירים שרובם לא התגייסו, לא הרזיקו נשק, כן? סך הכל הלכו לחגוג, והם התבדו. וההפתעה הזאת כשלעצמה... היא די מדהימה, זאת אומרת, מה המבוגר כאילו...
הם בעצם לא רק לא, זה לא החזיקו נשק, הם ביקשו לעצמם את האנטיתזה המוחלטת למה שאותם מבוגרים הכתיבו להם. זאת אומרת, הם לא רק שהם לא לא הלכו בתלם, או הלכו בדרך שסללו להם, הם הלכו בדיוק בדרך ההפוכה. זאת אומרת, הם אמרו, אתם רוצים לתת כן. לנו נשק וכיבוש ואדמות ומלחמות ודם והרוגים, אנחנו רוצים חיים וחופש ושמחה ושחרור ומוזיקה. כן.
ואני תמיד שאלתי את עצמי, האם יש, אתה יודע, מין תהליך כזה תמיד, שהמבוגרים עוברים איזשהו סוג של קרימינליזציה, אתה יודע, אתה נכנס לחיים שהם פתאום יותר קשים, יותר פוליטיים, יותר מסוכנים כלכלית, אתה צריך להיות קצת יותר, לא יודע מה, מתוחכם, ואתה מסתכל על החברה הצעירים, ואתה זורק עליהם את כל מה שאתה חושב על עצמך, שזה בדרך כלל סוג של, אתה יודע, הפללה או משהו כזה, סך הכל צעירים שבאו לעשות כיף, אתה מבין? ואני אומר לעצמי, זה תהליך שמה, שהוא קרה שם כמובן בצורה מאוד מאוד
קיצונית, אבל אולי קורה תמיד. אבל אני חושב שאם אתה אומר עליהם שהם בסך הכל צעירים שרצו לעשות כיף, אתה קצת מפספס את הנקודה שכל כך הדליקה או הפחידה את אותם מבוגרים. כי אני חושב שהם לא באמת ביקשו לעשות כיף, הם ביקשו לערער על הסדר המוכתב עליהם. זה הרבה יותר מלבוא לעשות כיף. זאת אומרת, זה לא
לעשות כיף זה בעצם לערער על הסדר הקיים.
בדיוק, זה ממש לייצר מצב אלטרנטיבי של אנטיתזה מוחלטת למה שאתם מציעים לנו. אתם מציעים לנו דבר אחד, לא רק שאנחנו לא מסכימים איתו, אנחנו מציעים משהו הפוך. תראה, לי זה מתחבר אולי מחוץ להקשר, אבל לי זה מתחבר עם זה שהתעוזה נמצאת אצל הצעירים. וזה משהו שאתה יכול לבחון אותו בכל מיני פרמטרים. אתה יודע, בן אדם הולך ומתבגר, ואומרים, בסופו של דבר, מה הופך אדם לחכם בהכללה, זה בדרך כלל הניסיון שהוא צובר. הוא עובר דברים, הוא משתנה, הוא חווה מכלול רחב של רגשות, חוויות, עבר כמה דברים בדרך, אז הוא פתאום רואה את הדברים גם בעיניים יותר מפוקחות, הוא יותר זהיר. ואדם צעיר, אין לו את זה. זאת אומרת, אדם צעיר, מה שנקרא, קופץ מהמזח, קופץ מהגשר.
אני רוצה לחבר...
ואתה יודע, זה מסתדר לי מאוד עם כל העניין הזה של נישואים, למשל. אתה יודע איך זה שרוב האנשים שמתחתנים, עוד פעם, בהכללה כמובן, אני יודע שיש יוצא מן הכלל, שלא יגידו, אני התחתנתי בגיל 50, אני יודע שאתם קיימים, אבל רוב האנשים מתחתנים יחסית בגיל צעיר. זאת אומרת, יש איזושהי תעוזה, איזושהי החלטה ללכת עם משהו.
זה חלום שאפשר לראות אותו.
כן, איזה משהו שעכשיו אנחנו לנצח ולזה, ויהיו לנו חיים ככה. ובן אדם שמגיע לגיל מבוגר, אז זה הולך ונהיה לו יותר ויותר קשה לרצות את זה. זאת אומרת, זה לא משהו, הוא לא רוצה זוגיות בחייו, זה, אבל פתאום זה נראה לו, רגע, מה חתונה? אני בן 40, אני בן 45, עוד 20 שנה אני זקן. מה, מי, מו, כאילו עכשיו סבבה, מה יהיה עוד שנה? זאת אומרת, יש איזה מבט אצל הצעירים, איזושהי תעוזה שהיא לא, אתה יודע, שהיא באמת פורצת קדימה. ואני חושב שזה בא לידי ביטוי ב...
אתה מחבר את זה בעצם, אנחנו דיברנו על אמה גונזלס קודם, וגם על גרטה.
אגב, יש עכשיו גם מחאת נשים, שגם הובילה אותה נשים צעירות, בצ'ילה, אם אני לא טועה, בדרום אמריקה, אם אני לא טועה, בצ'ילה, מחאה מאוד מאוד גדולה, שאנחנו פה בארץ כמעט ולא מקבלים...
כן, אנחנו לא מקבלים על הרבה מחאות, דרך אגב.
לא מקבלים על ה...
אבל שאלה, רציתי לשאול, כי קודם אתה דיברת באמת על מערים על את הסדר הקיים. אתה יודע מה זה גרם לי לחשוב? אולי הם מבוגרים פשוט, רואים שהצעירים יכולים להסתדר בלעדיהם, והם לא יכולים לחיות עם הרעיון הזה. כי זה הופך אותנו לחסרי משמעות, המבוגרים. כי אם אתה צעיר, אתה לא צריך משמעות, אתה עם אנרגיה כזאת שאתה פשוט חי. כשאתה גדל, אתה מחפש יותר את המשמעות בחיים. ולפעמים יכול להיות שאת המשמעות הזה, אנחנו נוטלים אותה. אנחנו נוטלים אותה בזה שאנחנו מסדרים, ואנחנו שומרים, ואנחנו מתכננים, ואנחנו יודעים. ובסופו של דבר, אנחנו יוצרים כזאת קלט, כמו שאמרנו קודם, גרטה ואמה, שתי האקטיביסטיות הצעירות האלה, אין להם שאלה בכלל, לא, בלי רופאים, חבר'ה, בלי פלסטיק, בלי דלק, אפשר. אנחנו המבוגרים חיים בתוך איזשהו עולם כבר מלא גם משמעות שנתנו לזה, וגם מלא אינטריגות, שאנחנו כבר לא יכולים לשחרר את זה. והם יכולים. השאלה, אתה יודע גם, שרציתי לשאול, האם אנחנו הרבה פעמים לא מבטרים על הכוח שאנחנו צריכים לתת לצעירים. אני בעד לתת להם כמה שיותר, כי נראה שהם מסוגלים לעשות דברים שאנחנו לא מסוגלים לעשות. וזה יודע, כשאומרים הרבה פעמים בעולם שלך לצעירים, אני הרבה פעמים מרגיש שזה מין מהשפה ולחוץ, כאילו סתם אומרים כדי להגיד למה המבוגרים באמת לוקחים את הכוח. כי נראה שהצעירים צריכים לקחת את הכוח.
אני לא בעד לתת את הכוח לאף אחד. אני חושב שכוח הוא משחית, לא משנה אם אתה גבר, אישה, צעיר או זקן. אתה יודע, אני גם כאלה שאומרים, צריך לתת לנשים את הכוח, לדעתי זה יהפוך אותם לגברים. כאילו, אתה יודע, עם כל הערכתי לנשים, בסופו של דבר, כוח זה דבר משחית. זאת אומרת, אני לא רואה איזה אופרציה טובה ונכונה שהייתי אומר, הייתי נותן להם את הכוח. לא, אני נותן להם את הכוח. כל עוד הם בני אדם, בסופו של דבר הם יעשו איתו דברים רעים.
אבל היום לצעירים אין בכלל כוח כמעט.
אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך. אני חושב שצעירים באמת משנים את העולם. אתה יודע, היה לנו כזה איזה דיבור על זה פה במסדרון, אז אחד קפץ ואמר צוקרברג, פייסבוק, שינה לך את החיים, ללא ספק. אותו דבר אלה שיצרו את גוגל ואלה שיצרו את ווייז, זה אנשים שבאמת שינו סדרי עולם. זאת אומרת, אי אפשר להתווכח עם זה. תראה, בסופו של דבר, אני חושב שצעירים הם בהחלט נותנים את הטון, אבל מי שבאמת משנה בסופו של דבר, או מי שבאמת קובע איך הדברים ייראו, זה אנשים, זה בעלי ההון, זה לא משנה אם אתה צעיר או מבוגר. ושורה תחתונה, אתה יודע, זה... לא יודע, אני קצת קשה לי, אני אדבר על עצמי, אני יכול להגיד שאני הייתי צעיר, הייתי מאמין... הייתה לי אמונה הרבה יותר גדולה בעצמי שאני מסוגל לשנות דברים. ואני מודה שככל שאני מתבגר, אני מאמין בזה פחות ופחות.
כן. טוב, אנחנו יודע, אנחנו רואים כל יום את נדב אלפרין, מגיע לעבודה, אתה יודע, כולו חלומות, רק חלומות, רק מסרטט לנו חלומות, כן? תשמע, זמן החלומות. שים לנו מוזיקה אלה, תפסיק לחלום.
Clap your hands, clap your hands, clap your hands. And I can call him up from my heart. I got a telephone in my bosom, and I can call him up from my heart. When I need my brother, brother. When I need my father, father. Hey, mother, mother. Hey, sister.
זה ריצ'י אבנס עם פרידה, אחד הביצועים הכי מפורסמים מהאלבום של הוטסטוק. כפי שאפשר לשמוע, זה גם היה הביצוע של הוטסטוק, הופעה חיה, לייב. כן, אבל אפרופו צעירים ששוברים מוסכמות וזה, אז השבוע גם היה איזו שבירת צי ככה, באנקדוטה נאמר, קטנה, שחקן הכי צעיר אי פעם שכבש בליגת האלופות, אנסו פתי מברצלונה, מדברים עליו כדבר הבא, כבר די הרבה זמן, והנה, אתמול התחיל, סוף סוף נגלה באמת, אתה יודע, בבמה הגדולה של אירופה. מעניין לראות לאן זה ייקח, אתה יודע.
כן, 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 כן. אפרופו, בוא, אנחנו באמת מזכיר לי איזה שם כמה נושאים שהקשה, לפחות לי בעולם שלי הקשה להתעלם מהם. אחד מהם זה עוד פעם עבר בליגת האלופות, והדבר השני זה הבננה שתלו בגלריה במיאמי.
בוא תספר, תספר קצת.
אוקיי, גלריה במיאמי, יש עבודה שנקראת הקומיקאי, של האומן האיטלקי מאוריציו קטלן, שהוא אומן דאדה, והוא עשה פעם מסלע מזהב, אולי נתקלתם בזה כבר, אולי אתה נתקלת?
כן, אני...
מה שהוא עשה, הוא תלה בננה עם צלוטאפ, וזה שתי בננות שנקנו בסופר המקומי בעצם, הם נמכרו על ידי הגלריה, העבודות, ושוב אני אגיד, זה בננה תלויה על הקיר שלקחו את האיזוליר בנד.
בדיוק, זה איזוליר בנד, זה לא סלוטייפ, איזוליר בנד אפור כזה.
יותר, קצת יותר יקר.
זה, לא, זה איזוליר בנד שמשתמשים בו באמת בטכנאי סאונד, אולי חן עוז תוכל, גפה בדיוק, זה השם שהיה חסר לי, גפה, משתמשים בו הרבה על במות.
אז שתי עבודות שלו כאלה נמכרו, אחת ב-120 אלף דולר, והשנייה ב-150 אלף דולר.
של בננה תלויה על הקיר עם גפה, חתיכת גפה. כן. כן.
וכאילו קצת להפוך את העניין הזה להזוי, אתה יודע, זה כמו, אף אחד לא יודע, אנשים מפחדים להגיד, זאת אומרת, אנשים עובדי עצות מול התופעה הזאת.
רגע, אבל לפני שאתה הולך לעובדי עצות, בוא רגע נדבר על הבננה.
על הבננה,
מה קרה עם הבננה? עזוב את עובדי עצות, מה קרה עם הבננה? קרה שם משהו.
הערכה שנייה, כמובן, כמו שאתה יודע, בכל תסריטאי ומחזאי מתחיל להגידו לך ברגע שיש בננה על השולחן במערכה הראשונה. במערכה האחרונה מישהו יאכל אותה.
כן.
אז הגיע עוד אומן, שקוראים לו דוד דייטונה, והוא פשוט ניגש, הוא הוריד את הסרט, והתחיל לאכול את הבננה.
קילף את הבננה, כן, כן. ונגס בה.
כן, ונגס בה. הוא אומן פרפורמר, והוא טען שהבננה בשבילו הייתה יותר טעימה מבננה רגילה.
וזה כי?
כי הוא אוכל גם את הבננה, וגם את הרעיון של הבננה.
כן, שזה נשמע כאילו מופרך, למרות שאני יכול להבין את זה, אני יכול...
הוא אמן, הוא לא אדם רגיל, כשהוא אוכל בננה שנתלתה במוזיאון, הוא מבין את המשמעויות.
אני לא חושב שזו הנקודה, אני לא חושב שיש דבר כזה אדם רגיל, אני חושב שבני אדם הם מאוד מיוחדים בעניין הזה שיש לנו את הכוח המדמה, אנחנו מצליחים לדמיין דברים, ואני באמת חושב שאתה יודע, אם אתה מספיק משוחרר לדמיין באמת, אז אתה גם לגמרי יכול לדמיין שכשאתה אוכל בננה, אתה אוכל גם את הרעיון שמאחורי הבננה. לא מספיק ברור, אולי, אני יודע, אבל בסדר, מה, לא תמיד אני
גנובים,
ברור.
לא, מה הם גנובים עם טאקו, יכול להיות שבקטע הזה, אבל אם אני לא טועה, זה גם היה סוג של פעולה מתוכננת כזאת עם הבננה, שהאומן ידע שמגיע מישהו לאכול את הבננה, או לא, לא משנה, זה... הם לא התרגשו, הם הלכו וקנו עוד בננה, ותלו אותה במקום הבננה המקורית.
כן, אבל זהו, כשזה פרפורמנס, כשזה פרפורמנס, זה באמת משנה את כל התמונה, ואת יודע, זה הופך להיות דחקה פנימית קצת על עולם האומנות.
אבל זה כבר מלכתחילה, אתה כבר לא יודע איפה הדחקה ואיפה...
לא, לא, אבל זה בדיוק העניין, יפה, ויש מי ששיחק על זה בצורה מאוד יפה, יש לומר, כי ההלם הראשוני היה בזה, שבוא נגיד אפילו, אתה יודע מה, ההלם הראשוני היה לפני שהיצירה הזאת נמכרה אולי, זה שהיא הוצגה כיצירה. ואז בא הלם המשני, שהוא בעצם הגיע מהמחירה ב-100 וכמה אמרת? 20 אלף או 150?
150 אלף.
יפה. והגל השלישי של ההלם היה בזה שבא אותו אומן פרפורמנס, ופשוט הוריד אותה מהקיר ואכל אותה. אבל ברגע שזה פרפורמנס מעורב פה, אז כמובן...
כן, בוא נתחס באמת להתחלה, עזוב את הפרפורמנס שהוא סוג של באמת...
לא, לדעתי זה מאוד חשוב, כי זה משנה את כל התמונה, זה דחקה פנימית על עולם האומנות. זאת אומרת, בזה שאתה אומר, אתה כבר לא יודע מה אמת ומה לא, אני חושב שהם בדיוק צוחקים על המושג הזה.
ברור שהם יודעים, אבל אני חושב שמלכתחילה, גם אם זה לא דחקה, בזה שהוא שם את הבננה שם, הוא כאילו רוצה להגיד, אנחנו לא יודעים כבר מה זה אומנות ומה לא. עכשיו, אני רוצה להגיד לך למה זה קשור לעבר בכדורגל, מבחינתי זה הביא את עבר יותר מאשר ששחקני קבוצה אומרים שדדו אותנו עם יד. אתה יודע, אתה רואה בליגת האלופות שהם בודקים מתי היה נבדל. נכון? יש להם קווים של מילימטרים. נכון? זה כאילו מילימטר, אם השרוך של הנעל היה לו קדימה, נכון? או איך אתה אמרת, איך אמר את זה... יושב ראש ההתאחדות האירופאית.
לא, נשיא פיפה.
מה הוא אמר?
הוא אמר ש...
הייתה לך איזה דוגמה.
שהיום, כן. היום חלוצים, פוסלים לחלוצים שערים, סליחה, הוא אמר שבמצב של עבר היום, לחלוצים עם אף ארוך, פוסלים שערים.
כן, כן.
כי הם נכנסים לאופסייד עם האף.
כן, אז כאילו האף שלהם קצת... עכשיו, זה כמעט מגוחך, אבל הקווים האלה שם מאוד מדויקים, ויש גם את ה...
כשאני שמעתי את זה בבית, אני צעקתי אנטישמי.
כן, ואני חשבתי, אתה יודע, יש גם את הקטע עם קו שער, שהיום אתה יודע בוודאות אם הכדור עבר במלוא היקפו, לא רק יש לך את הטלוויזיה, יש לך גם צ'יפ בתוך הכדור, אם אני לא טועה, נכון? שאתה יכול לדעת אם הוא עבר או לא, אבל גם אם לא יש לך מין מצלמה, שאתה יודע בדיוק אם הכדור עבר או לא עבר, יש לך את הקו המדויק, זה אפילו במלוא היקפו צריך לדעת, זאת אומרת שהם יודעים גם באיזה אחוזים, ויכולים לראות לך עם הטכנולוגיה, כמה עובר או לא. עכשיו, הדיוק הזה באיזשהו מקום הוא סוג של מראה של מה שקורה נגיד בעולם האומנות, או בעולם הפילוסופיה היום, או בעולם שבו השיח יכול להיות מאוד יותר, אתה יודע, יותר פתוח, יותר מעגלי, לא מובחן, הפוסט-מודרניזם, כן? שאתה לא יודע באמת, ושוב, אומנות יש לה הרבה היבטים, חלק מהדברים שהם אומנות היום הם ממשיים, אבל יש גם, אתה יודע, האומנות נדחקה להרבה מקומות שהם מופשטים מאוד כדי לנסות לפרוץ גבולות, ואף אחד כבר לא יודע איפה הקו הזה. איפה הקו שמבחינתו שלפניו זה גול, זה אומנות, ואחריו זה כבר לא אומנות. אף אחד כבר לא יודע איפה הקו.
אני אגיד לך אולי מה ההבדל בין אומנות לבין כדורגל בעניין הזה, שבאומנות כל אחד היה אולי מותח את הקו טיפה אחרת. בכדורגל בסוף יושבים ועדה, ומישהו אומר, הקו הוא 3 סנטימטרים. ואז מותחים קו 3 סנטימטרים, כי ככה הוועדה החליטה. ואם הכדור... ואם אותו שחקן נמצא חצי סנטימטר אחרי השלושה סנטימטרים האלה, הוא מה שנקרא באופסייד.
אני מתכוון מבחינת הרעיון.
באומנות, מי יכול למתוח קו? אתה יודע, אתה תמתח קו, יבוא אחד אחריו וימתח אותו אחרת, הוא יגיד, זה לא קו, זה קבקוב.
לא, אני אגיד לך, אני חושב שזה לא קשור רק לאומנות. אמרתי שוב, יש איזו תחושה, אתה יודע, גם במוסריות בעולם, יש הרבה דיבור על, אתה יודע, הרבה דברים כאילו נפתחו ו... וכאילו יש מקום שאנשים אומרים להזזל, יש מקום שאני לא רוצה שום יחסיות, אני רוצה לדעת עבר או לא עבר, גול או לא גול.
אני לא רוצה.
לא, אבל אתה מבין את הרעיון, אני מרגיש כאילו הכדורגל אומר להזזל, הכל פה כבר, שום דבר כבר לא ידוע, אין פה שום דבר בטוח, אפילו בננה, אני לא יודע אם היא בננה או אומנות, אני רוצה שלפחות בתחום אחד, יהיה ברור לי, אתה יודע, עכשיו, מה זה עבר? תשמע. עבר הוא התפתחות, או דברים אחרים עם התפתחות של אותו דבר, של למצוא את הדבר הנכון. אני אספר לך שתי דוגמאות, למשל. השכנה של אמא שלי, כן? חזרה מהסופר, חיפשה את הבננות, לא מצאה את הבננות. אז היא התקשרה עם...
בננות.
כן, היא התקשרה לרמי לב, והיא אומרת להם, תשמעו, שרחתי את הבננות בתוכנית. אז אמרו לה, באיזה שעה קנית את הקנייה, הם רצו למצלמה, הם הסתכלו במצלמה, הם עשו לה, זה בסקית של החטיפים. עשו לה ור.
כן.
הם עשו ור, הם אמרו, הבננות בפנים, גול.
כן.
יש לי, אתה יודע, יש לי איזה חבר שהוא מורה, ואני אומר לך, גם אני פעם הייתי מלמד, אתה זוכר את זה, ובאיזשהו מרכז שהיה שם, שילדים היו רבים, ואומר, הוא התחיל, הוא התחיל, המדריך, אתה יודע מה הוא עושה, הוא לוקח אותם, יש לו, היה לו מצלמה שם, בואו נראה במצלמה, הוא היה עושה להם ור.
מי התחיל?
מי התחיל? עכשיו הוא באמת היה מגלה מי התחיל, הוא היה מגלה איך הכל התחיל. זה כאילו מין שליטה כזאת.
אבל אתה מבין, זה מצד אחד מייתר את השקר, זאת אומרת, אותו ילד יכול להגיד שלא שווה לו לשקר כי אותו מורה ידע, אבל מצד שני, אתה יודע איך זה כמו בקולנוע. כשהמורה לוקח אותם לראות את מה שהמצלמה קלטה, הוא קולט מי התחיל, אבל הוא לא קולט מה שקרה רגע לפני שהם נכנסו לפריים. זאת אומרת, המרדף הזה אחרי אמת, מבחינתי, הוא, אני מעדיף בלעדיו, אתה מבין? אני מעדיף את הטשטוש הזה בין שקר לאמת, מאשר מישהו שיבוא ויגיד, הנה, רואים אותך בפריים, אתה התחלת איתו. אתה הרמת עליו יד, אבל רגע לפני הם לא היו בפריים, וזה היה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אני במקרה הזה מעדיף את אי-מתיחת הקווים של עולם האומנות.
כן, זה מצחיק. אתה יודע, גם בכדורגל לפעמים כשיש גול ופתאום מתברך שלושה מהלכים קודם היה עבירה, אז לפעמים הגול נפסל. שאולי לאט לאט הם ילכו עוד ועוד מהלכים אחורה, עד לפני המשחק, שהשחקן קילל את השחקן השני, ואז הוא דחף אותו.
תשמע, אני חושב שאין דבר יותר לא נעים לצפייה, מאשר כדורגלן שמבקיע גול, ולא יודע מה קורה איתו באותו רגע. זאת אומרת, הוא עומד, הוא לא מבין, ובסוף אומר לו, כן, לא, אז אולי פתאום החגיגות שלו נהיו כאלה מינוריות, אתה יודע, אתה לא יכול עכשיו לזייף התלהבות. תחשוב שעוד מעט שחקנים, האטרף שהם נותנים אחרי גול ורצים לאוהדים, הם יעמדו, השופט שלו גול וייתן ספרינט לאוהדים. זה יהיה קורה מצחוק, זה יהיה ויראלי.
כן. ואתה חושב באמת שאולי בכל המקום, אתה יודע, כל הצילומים בכל מקום, אתה יודע, היום מצלמות יכולות לעקוב אחרי כל דבר, אם עשית פשע, המצלמות
יבדקו. זה יכולות, זה מה שהם עושות.
זה מה שהם עושות, זה מה שהם עושות.
בכל מקום.
ובגלל אולי איזושהי תגובת נגד, לעובדה שהעולם הופך להיות בפילוסופיה שלו יותר יחסי. יכול להיות? אתה מבין מה אני אומר? כאילו שהעולם אומר, אוקיי, אני רוצה למצוא החלטיות במשהו. אם אתה הופך את הכל לכל כך פתוח...
אני חושב שזה הרבה יותר פשוט מזה, בסופו של דבר. אני חושב שהטכנולוגיית התיעוד הפכה להיות כל כך נגישה, שלמה לא לתפור מצלמה בכל שלושה מטרים ברחוב, אתה יודע. זה כזה קל ונגיש וטכנולוגיה פשוטה. אז למה לא? אתה יודע, אתה חושב על זה בצורה פילוסופית. נראה לי שהממשל פחות.
מצאנו פה קשר מורכב מאוד, ויפה לפי דעתי בין כדורגל ובננות.
והשכנה עם רמי לוי.
כן, למרות שאכלנו בקיצור להגיד, אורי מלמיליאן, אבו את בננות.
כן, גם.
Away above the chimney tops, that's where you'll find me.
Somewhere Over the Rainbow.
כן, ג'ודי גרלנד.
כן, מקוסם ארץ עוץ. אכן, אני רצינו לשים את זה ולדבר על קשת וזה, כי היה הרבה קשת וכולם ראו קשת, ואני אומר, אני חושב שאנחנו עשינו טעות עכשיו, כי אנשים יגידו, מה, הם שמו הקוסם ארץ עוץ, כאילו הם דיברו בהתחלה על הבחירות, אולי עכשיו הם רוצים להגיד, הקוסם.
לא הבנתי.
וגנץ, שהוא אולי הוא איש הפח, וליברמן.
לא, לא, אני אפילו לא חשבתי בכיוונים האלה, כן, חתוכה.
שליברמן זה הרי הפחדן, ולפיד זה הדחלי, לא, שלא יפלו עלינו פתאום. אנחנו סתם רוצים...
למה אתה מדבר ברבים? למה אתה מדבר ברבים? אני שומע על זה לראשונה עכשיו, אני לא יודע למה אתה מדבר ברבים.
שלא יגידו, רוצים לגוסם ארץ עוץ, אולי הוא מדבר על ביבי, מה זה צריך להיות, אתה יודע, מה גנץ, הוא ישפח, מה זה השטויות האלה?
התכוונו לדבר על קשת בענן.
אוקיי, אז זהו, זה מה שרצינו, רק לדבר על הקשת שהופיע פתאום, אתה יודע, קורה משהו מדהים. אתה גדל, דיברנו על צעירים ובוגרים, כן? אתה יודע, הרבה פעמים יש את המעבר הזה, יש את המעבר, יום אחד אתה מבין שאתה כבר לא בעולם הזה של הצעירים, אתה לא שם, אתה יודע, זה... אתה כבר שם, אני לא יודע אם אתה שם, אתה שם?
באיזה עולם? של הצעירים?
לא, של אלה שכבר הבינו שהם לא הצעירים.
כבר 20 שנה אני בעולם של אלה שהבינו שהם לא צעירים, לצערי הרב אני אומר את זה.
אני כבר שם, אתה יודע, הבנתי לו, אני כבר שם.
איזה שם? אתה עדיין יוצא לברים.
לא, אני כבר לא יוצא כל כך הרבה. אבל... אתה יודע, באמת, יש איזה יום אחד אתה מתעורר ואתה פשוט שם, אתה לא יודע מה קרה בין לבין. וכמובן שאנחנו דיברנו גם, דיברת על ניסיון בחיים ואיך אתה רואה דברים ואיך פה ופה ושם, אבל לפעמים יש דברים קטנים שמחזירים אותך להיות מתלהב כמו ילד, למשל מסי, למשל קשת, אתה רואה קשת בשמיים.
לא אמרת כלום, מסי וקשת, יפה, נפלאות דרכי האל, מה שנקרא.
בדיוק, זהו, כן, אתה רואה קשת ואתה רואה עצמך, מה זה הדבר הזה? אתה יודע, זה עדיין תופעה שאפילו כשאתה לכאורה מבין מה עומד מאחוריה.
מבחינה מדעית, זה לא משנה.
ברור שזה לא משנה, זה בדיוק זה, אני מסכים איתך, זה לא משנה, אתם פספסתם את העיקר. לכל דבר, כאילו, הרי מבחינתי למצוא למשהו הסבר מדעי, זה לא בגלל שבאמת יש לו הסבר מדעי, זה בגלל שאתה מוכן לא לקבל יותר קסם בחיים שלך.
לא, אני לא חושב. אני חושב שזה חשוב באיזשהו אופן, אבל כן, זה מוריד מהקסם.
בוא נסכים לא להסכים. סתם.
פיתחת פאסיב אגרסיב.
לא, אני צוחק.
יפה, אבל תדע לך שהאמת, יש שני דברים שאני זוכר שאסי ראתה פעם ראשונה, שיממו אותה בצורה, אתה יודע, ממש מטורפת. זה הפעם הראשונה של...
אסי הבת שלך.
כן, פעם ראשונה, נראה לי שכל המשמע...
אולי כבר מכירים, אוקיי. המאזינים כבר... אולי מישהו יצטרף רק היום.
כן. לטובת אלה שהצטרפו אלינו היום. אז שני הדברים האלה, בפעם הראשונה שלקחתי אותה לים, וכזה החזקתי אותה מול הים, וראיתי את העיניים שלה נפערות מול הדבר הזה. והפעם השנייה הייתה כשהיא ראתה קשת בענן, היא הייתה כבר יותר גדולה, וכבר הייתה ילדה, שכאילו, אתה יודע, אפשר לדבר איתה, ואני ראיתי שחזרנו מהגן, והיה קשת ענקית מעלינו, והיא הייתה, בשוק של החיים שלה, אלה מוחלט, זאת אומרת, היא לא האמינה למה היא רואה, היא חשבה שהיא בחיזיון תעתועים כזה, אתה יודע, הושיטה את היד וניסתה להבין מה קורה, ומה שיפה בדבר הזה, שאתה יודע, אנחנו משחקים כל מיני משחקים כדי, מה שנקרא, להגביר ידע, אז מדברים, אז אנחנו עושים משחקים על מספרים ואותיות וגם צבעים. אז אסי ימצא כחלק ממאגר הצבעים, כשאנחנו זורקים, נגיד, יש לנו משחק הזה ניחושים שצריך לנחש איזה צבע, אז כשהיא עוברת על, 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 על הצבעים, אז מתישהו היא אומרת צבע ריינבו, זאת אומרת, יש לה את הצבע, צבע ריינבו, ככה היא קוראת לו, צבעוני, כאילו זה בשבילה צבע אחד, הצבע הזה שלה, וזה אדיר, זה אדיר, זה...
היה עוד משהו? או שזה לפעם אחרת? אמרת, שני דברים שעשיר אתה? אוקיי.
לא, ים אמרנו, אתה ים לא אמר. קשוב.
כן. טוב, אז הקשת בענן, אתה יודע, זה לפחות מה שפעם השנה שאני למדתי, עוד פעם, כאילו, לא אגיד לך רוס את הקסם, אבל זה היה כאילו משמעות שבה אלוהים אומר, אני לא אפיל עליכם עוד פעם הבול. ואני חושב שהוא לקח פה אימור די גדול. כן. אני חושב שאולי הוא אמר, את המבול הבא אתם כבר תצרו בידיים שלכם, אתם תצליחו לצרוך פלסטיק ולאכול חיות ומשהו כזה. יכול להיות? או שאני נהיה פה גרטה.
אתה נהיה, אבל אני גם באמת חושב ככה. אני חושב שבסופו של דבר...
את המבול הבא הוא כבר אמר, אתם תפילו עליכם, אני זורק לכם פה קשת, זה לא יהיה...
אני חושב שבסופו של דבר, באמת, כנראה שבני אדם הם מיועדים לחלות ולא לתקן, לצערי אני אומר. למרות שעוד פעם, אני באמת אומר, עד כמה שהמצב כרגע קטסטרופלי מבחינה אקולוגית, ועד כמה שזה אולי לא אחראי לומר את זה, אבל אני חייב להודות שזו הדעה שלי לפחות, שעם כל המצב הקטסטרופלי הזה שאנחנו נמצאים בו, אני מאוד מאוד מאמין בתושייה של בני אדם. זאת אומרת, בזה שבני אדם בסוף יודעים להתעלות על עצמם, יודעים למצוא פתרונות ויודעים להשתנות. אני מקווה שאני לא משלט
או שאתה רואה יותר מדי משימה בלתי אפשרית.
לא, אני דווקא לא רואה בכלל.
כל זאת, תום קרוז כאילו. זה לא אמין, כל הסיפור הזה.
אני מושג על מה.
שלא, אנחנו נדבר על זה. צריך לדבר על זה.
וקונוטציה מאוד מוזרה, מה שאמרתי, שהגעת לתום קרוז.
אנחנו נדבר על זה. שיהיה אחלה סופש בינתיים.
כן, שבת שלום.
נגיד תודה לחן עוז, טכנאית השידור שלנו, שתהיה ג'ודי גרלנד להיום לרגע, ולנדב אלפרין.
לא, עכשיו זה ריטה פרנקלין.
עכשיו ריטה פרנקלין,
שלא תהיה ריטה פרנקלין, שתזכה לחיים ארוכים.
אמן ואמן, ולהברך. תודה, חבר'ה.
כן, שבת שלום.
Said my father, said he, here's an elegant legacy waiting for me. Hear the song for your lips and a rhyme for your heart. Sing it.